עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
One, two.
אוקיי. סליחה. תשמע, אתה לא בסדר.
אני, למה?
כי, תראה, היה 5-1, כן? חטפתם 5. עכשיו, אני שולח כרגיל את האמבולנס לעוד השרון. עכשיו הוא מגיע, אין אף אחד בעוד השרון, מתברר שאתה במשחק. עכשיו, אתה הולך למשחק, תודיע, אני לא יכול לשלוח אמבולנס למקום שאתה לא נמצא בו, ואז, אתה מבין, אתם מקבלים 5, אני לחוץ, אני מוציא אמבולנסים, אני כאילו שולח פה אנשים, נהגים, פקקים, צ'קלקות, סירנות, כל העניין, מגיע לעוד השרון, ואתה לא נמצא בבית. איך אני יכול לדאוג לך ככה?
כמה דברים. אחד, אני הייתי במשחק עם 30,000 איש, ובסוף אתה צרוד. שתיים, אני עם חולצה אדומה של הפועל תל אביב הבוקר, כתוב עליה צ'מפיונס, זה על היורו-קאפ, זה חולצות היורו-קאפ. שלוש, חטפנו 5-1, נסעתי עם אלונה ואביגייל, נהננו עד השמיים, היה כיף, חוץ מה, אגב, אפרופו פקקים, שעתיים 10 דקות הלוך, זה 70 ומשהו קילומטר, כן? שעתיים ורבע חזור, מתברר, הווייז בחזור, היה לי תוריב ממושך, לקח אותי מכל מיני מוצא ומבשר, אין יישוב בפרוסדור ירושלים שלא עברנו בו בלילה, ובסוף הגענו מתחת לאדמה, במנהרה הזאת שנחשפה אתמול, אתה זוכר שעכשיו מתברר שוב שביבי שקרן, שמנהרה, לא משנה, הגענו למחסום בכלל של 443, וכל זה בדקתי בדיעבד, בגלל החברים שלך, של הנמות ולא נתגייז, שחסמו את כביש מספר 1 מתישהו בלילה. אבל אנחנו כל כך גאים להיות אוהדי הפועל תל אביב שהביאה למשחק אתמול באזור ה-15,000 אוהדים בירושלים שעודדו אחרי כל גול שחטפנו, ובסוף יותר מאוהדי הפועל באר שבע, אנחנו באים מהליגה השנייה, חצי גמר גביע מהליגה השנייה, הישג עצום. הפועל באר שבע זה אחותנו הקטנה שהפכה להיות אחותנו הגדולה, מפרגן לעד השמיים. קיבלתי את זמן האיכות שלי עם הילדים ואת הפסד האיכות שלי עם הפועל, ואתה מערכת לא לומדת. אתה לא מבין שאני, בניגוד לרוב האוהדים, לא בדיכאון אחרי הפסדים. להפך, המערכת שלי
לא אמרתי על דיכאון, לא דיברתי, אני שולח אמבולנס.
אני לא צריך אמבולנס.
אני שולח אמבולנס לראות שהכל בסדר, שאדם זורם, שיש דופק. והכי חשוב. שיש דופק.
הכי חשוב,
no.
זה שהיית אמור לדעת. אני צייצתי בתחילת המשחק, צייצתי סרטון מדהים מהעידוד של הקהל שלנו, והיית צריך לדעת שאני שם. אם היית אחראי, אם היית באמת רוצה לשמור עליי, היית שולח אמבולנס לטדי.
הבנתי אותך, הבנתי.
אגב, זה גם עלה לי הרבה כסף ההרפתקה הזאת.
מה, הכרטיסים?
כן, עוד קניתי 4, איתי ברגע האחרון לא בא, אתה הכסף, 280 שקל כרטיס, כמה עלה לי גול, תעשה רגע חשבון. אבל זה היופי, זה היופי בלהיות אוהד הפועל, אתם לא מבינים, לא תבינו את זה בחיים.
כן, כן, להפסיד, זה היופי.
היופי זה, היופי זה ליהנות, תראה, לא מזמן, אני כבר אנחנו מדברים ברגע רבע של רצינות, שנסעתי עם איתי למדריד לראות את אתלטיקו, פגשנו שם את רואי ורמוס, שהוא אוהד הפועל שרוף, היה יושב ראש פסגות, הוא מימן את כל פרויקט ההנצחה של אוהדי הפועל שנרצחו, וכאילו קוננו למה הפכתי את כל הילדים שלי, וגם הוא כאילו, הוא אמר לי, עשית את הדבר הכי טוב שאבא יכול לעשות לילדים שלו. אין דבר שמכין אותך לחיים באופן כללי יותר מלהיות אוהד הפועל תל אביב. אתה לא, תשמע, תחשוב על זה רגע. אתה לומד לקום בבוקר אחרי מפלה נוראית, לאסוף את השברים, להזדקף, להיות מבסוט.
לא, בוא, גם בתר ירושלים היו לה תקופות קשות, והיו לה ימים קשים, ואתה יודע, כאילו להיות אוהד כדורגל, יש לך ימים קשים. יש קבוצות שהן באמת ווינריות כל הזמן. נגיד מכבי תל אביב יחסית, היה תקופות בכדורסל, אבל כל קבוצה יש לה. זהו.
לא, זה לא מדויק, זה נכון.
מה הייתי צרוד? לא הבנתי את הקטע. בכללי מה העניין?
תבדוק את זה, בכללי זה נכון, זה לא מדויק, כי בפועל זה מנטליות אחרת. הרי אנחנו יודעים את הקבוצה הזאת בגלל הקהילה והקהל. אנחנו יודעים לעשות מההפסד מתאמים. אנחנו לא... אין לנו את האופי הדורסני של מכבי, ובוא היה, היו עשורים שלמים שמכבי לא ראתה ניצחון בדרבי, וביתר ירושלים ילדה ועלתה.
טוב, בן, בן, בן,
כן.
התחלתי בבדיחה על אמבולנס, בוא.
מה אתה רוצה? אתה התחלת.
בוא לא נתפזר.
תגיד למה, ופליישמן עשה 6-9, וקראתי איפשהו, שהוא לא מופיע אצלך יותר, זה או אתה או הוא. בוא נעשה את הסידור הזה גם פה.
לא, לא, יכולים להירגע, הכל בסדר.
לא, אנחנו רגועים לגמרי.
כן, הכל בסדר. כן, חבר'ה, מה, איפה היינו? איפה היינו?
איפה היינו?
קודם כל, יש, היה אירוע דרמטי בקבינט, שבו הרמטכ"ל אמר שצה"ל לא יחלק אוכל בעזה, והוא גם לא מתכוון להריב את העזתים, וסמוטריץ' אמר לו, מה זאת אומרת, אתה ממלא פקודות של הדרג המדיני? הנחיות, אני יודע איך שהוא אמר לו, אתה לא רוצה, אז אפשר להחליף אותך. ולינוניוז אמרו גורמים בסביבתו ממש ממש קרובה של סמוטריץ', אבל ממש ממש קרובה, שאם ייכנס סיוע שיגיע לחמאס, לא במובן שחמאס גונה ומי איזה, במובן שסיוע שכמו שהיה קודם לצורך העניין, אין ממשלה. זאת אומרת, נגמר הסיפור. כלומר, יש פה אירוע, אוקיי?
ראיתי כותרת כזאת כבר בכאן 11 איפשהו.
לא, את האמירה הזאת לא חושב שהיה קודם.
נשבע לך, נראה לך.
תנסה למצוא.
לא שזה משנה, אני מפרגן לך, הנה, פרסום כאן חדשות כעת, סמוטריץ' מאיים לפרק את הממשלה, לא יהיה שותף להכנסת סיוע שמגיע לחמאס.
מאיזה שעה זה?
רגע, זה עולה לי לאט, אבל זה מעכשיו. זה לא משנה, בוא.
לא, אז אני פרסמתי את זה לפני חצי שעה.
אוקיי, אני אבדוק לך מאיזה שעה זה. זה לריב, בוא, זה לא שווה את הריב.
לא שאכפת לי הקרדיט, כן, זה לא מעניין אותי, גם הרייטינג לא מעניין אותי, זה, כאילו, הדברים האלה לא חשובים לי.
לייקים,
מחיאות כפיים, זה לא דברים שכאילו, אני באופן אישי, כי אני הכל עושה לשם שמיים, אתה מבין? רק לשם שמיים, תודה. עכשיו תראה, סמוטריץ' צודק בעניין הזה, מר זמיר, אתה ממלא פקודות והנחיות של הדרג המדיני, אתה לא אומר פה, אני לא מחלק סיוע, חיילים לא יחלקו סיוע. אם הדרג המדיני אומר לך שצהל מחלק את הסיוע לעזתים, הצהל יחלק סיוע. אתם פשוט, מר זמיר, הוא חלק מהבלבול שאתם גרמתם בחברה הישראלית, והשמדת הדמוקרטיה הישראלית, שבה דרג ממונה חושב שהוא מחליט. היה את זה עם ארצי, היה את זה עם רונן בר, עכשיו יש את זה עם יעל זמיר. כלומר, יש פה איזה בלבול. המיליה שלכם קצת מבלבל את האנשים. אני שומע כל הזמן את הקריאות שלכם לזמיר, איפה אתה, אתם גיבו לזה, זה, מפעילים עליו לחצים, זה המיליה, כן? מפעילים עליו לחצים. אז מר זמיר, הנה אני אומר לך, אם לא מתאים לך האירוע שבו אתה מקבל הנחיות מהדרג המדיני, כן? אז תשים את המפתחות ותלך. תלך. יש בדיחה מאוד טובה על הסיטואציה הזאת, אבל היא גסה, אז אני לא אספר אותה ברדיו. אתה רוצה, אני יכול לשלוח לך אותה בפרטי.
שלח לי בפרטי, בדיוק.
כן, אני אשלח לך בפרטי.
בדיוק.
בסדר? כן. זה כאילו, אבל, אז תזוז. אתה לא רוצה, אז תזוז. תזוז. תפסיקו להפריע. אנחנו בדמוקרטיה עדיין, יש פה דרג מדיני, וסמוטריץ' צודק, ולא צריך להגיע סיוע לחמאס, זו הזיה, זה טרלול, זה משוגע. שום סיכוי שאנחנו ממשיכים עם האיוולת הזאת. שום סיכוי. אתה לא בא ואומר, אני אעשה זה, אני לא אעשה זה. הלו? מה זה, איפה, לאן ניגע? מה זה הדבר הזה? למה כל בוקר אני צריך להתעצבן פה על איזה, פקיד חדש?
עכשיו הרמטכ"ל הוא הפקיד.
פקיד! היה פעם יוסף ובנה, איך קראו לזה? יוסף של דודו...
ממחלקת המים בעירייה.
כן, דודו ניב וגבע, דודו גבע וקובי ניב.
דודו גבע וקובי ניב. זו ארץ זו.
אהלן וסהלן.
אני מכבד את זכרם בקימה.
כן, אני הייתי מפריק של הדבר הזה, הייתי קונה את הספרים האלה, וזה משהו מטורף. קיצור, אוקיי. יוסף, פקיד, כן, הוא בא עם העציץ, עם הקקטוס, היה לו קקטוס. מה הקטע הזה? לא הבנתי. מה האירוע?
אני תכף אסביר לך, רק תסיים כבר. סליחה.
דינה זילבר.
דינה זילבר. עוד פקידה.
כן. הייתה משנה, המשנה...
ליועמ"ש, לא חשוב, אל תתעכב על התואר שלה. משנה ליועץ המשפטי, כן, הלאה.
כן, כן. אז היא פרסמה... איזה טור בארץ, אני מכיר לכם רק את הכותרת, אני שמתי לי בכוכבית שאני חייב לקרוא את הטור הזה, עוד לא קראתי אותו, אבל ככה, שימו לב, התצעיר של רונן בר הוא שיעור באהבת מולדת.
נכון, בדיוק על זה חשבתי.
לא את טובתו האישית ביקש בר כשחשף את התנהלותו ההרסנית של נתניהו, אלא להגן על דמותה של המדינה, את השורות החותמות של התצעיר יש לתלות ברחבי הארץ. ומתחת לתמונה כתוב, האמת קורנת מהטקסט העצור, וכובד השעה שבה הוא נכתב ניכרים בכותבו ובו. עכשיו תראה, היה ראש ה-NKVD, שקראו לו בריה, כן?
בטח, בריה, כן.
והוא...
בוא נאמר שהוא אחראי להריגתם של רבים וטובים.
כן. עכשיו, גם זה אצל הקומוניסטים,
NKVD זה הקגב, רק קודם, ולא יודע מי הרג שם יותר, אבל בוא נאמר ככה, אתה יודע שמלחמת העולם השנייה, כשהצבא האדום הורי, הוא ניצח את המלחמה, מאחורי החיילים של הצבא האדום, היו מכונות עירייה, אם מישהו לא היה מסתער, הוא היה הולך אחורה, היו קוצרים אותו, וקצרו ככה מאות אלפים אגב.
בתרבות ההיא היה מקובל להריץ את ראש השירות החשאי, היה מקובל, הוא היה מחסל אלפים ועשרות אלפים, ואנשים היו מעריצים אותו ותולים תמונות שלו, ושרים לו שירי אהבת המולדת. דינה זילבר היא בסך הכל שומרת על המסורת של השמאל, זו המסורת של השמאל, אתם הגעתם למצב שאתם מעללים ומעריצים, כן, ותולים שלטים ברחובות של הדברים שאומר ראש השירות החשאי. זה המצב שהגעתם אליו. ועוד רוב השירות החשאי שכשל את הכישלון הגדול ביותר בהיסטוריה של השירות החשאי במדינת ישראל. רק רציתי שתדע את האירוע הזה, זה הכל, בקטנה, מבר לבריה.
חשוב שאני יודע.
זהו, בבקשה, המיקרופון שלך. לא מבין מה קרה לי בגרון, לא מבין את זה, לא מבין. אתמול הייתי, הנחיתי איזה פאנל של בני נוער חרדים, מישיבות, תלמידי ישיבות. אז יכול להיות שמהשירה ששרתי שם, קצת הצטרדתי. אני אספר לך את זה אחרי זה, משהו מעניין.
טוב, עכשיו בואו נעבור לענייננו סוף סוף.
בואו נלך לעובדות.
קודם כל חשוב לי שתדע, שסמוטריץ' אחרי ש... קודם כל, אני מודה לך על ההשוואה של השבק לקגב ולNKVD, אני תמיד שואל את עצמי, לאן עוד נגיע? והנה הגענו. אבל אני רוצה לספר לך קודם כל, על זה שסמוטריץ' פרסם הודעה. ואני מקריא מה ההודעה. עכשיו, כן, אתמול בלילה או הבוקר, הוא זועק, אני זועק שנה וחצי שהסיוע וכולי. ואז הוא מגיע, אין לי שום טענות לרמטכ"ל. הביקורת שלי היא על ראש הממשלה שלא אוכפת מימוש מדיניות הדרג המדיני על צה"ל. ועכשיו בואו אני אספר לך עוד משהו. אתמול הייתה תוכנית מצוינת בזמן אמת על ניהול המלחמה, כולה מגובה בעדויות וכולי, שם אגב יצא הקטע עם המנהרה הנוראית שנחשפה על פילדלפי, ואז התברר שזה הייתה בכלל תעלת מים, ש... לא עוברת אפילו לצד השני, רק בצד שלנו, אבל השתמשו בה בדיוק באותו רגע על הספין של פילדלפי, או על הקשקוש הזה, לא משנה. באותה תוכנית, אני אספר לך מה דווח, ואני גם, מכיוון שאני מכיר את זה, אז אני יכול לאשר רק אני הקטן את הדיווח. היום אורן אזולאי מדווחת על זה שוב. סמוטריץ' ובן גביר שימו עד כה את בחירי הצבא שהיו אלה שסיכלו את הקמת הממשל הצבאי. בפועל, לפי הדיווח, הלוי הציג לקבינט המלחמה המצומצם דאז שתי חלופות לעתיד הרצועה שהיו מקובלות על הצבא, ושהדרג המדיני התבקש להכריע בהן. אותן חלופות היו ניהול הרצועה על ידי מעטפת בינלאומית, או ממשל צבאי וחלוקת הסיוע ההומניטרי על ידי הצבא, במהלך שידרוש בין 4-5 אוגדות. נתניהו סיכם את הדיון במסקנה חד משמעית נגד ממשל צבאי, בנימוק שהחלופה הנכונה לישראל בעיתוי הנוכחי היא מעטפת בינלאומית. ציטוט, ממשל צבאי הוא חלופה, אך אנו מעוניינים להימנע מכך, אנחנו יכולים לכבוש את עזה, אך המשמעויות ברורות, אמר נתניהו. סמוטריץ' ובן גביר לא היו אז חברים קבינט המלחמה המצומצם, עם גנץ ואיזנקוט, ומה קרה? גנץ ואיזנקוט עזבו, וביבי הבין שהוא תלוי בשני האפסים האלה, צריך להגיד את האמת. סמוטריץ' זה אפס, תכף אני אסביר לך גם למה. אז הוא התיישר, עכשיו אני אומר לך, בלי לדעת מה הרמטכ"ל חושב, הדבר הזה צריך לעלות בארבע או חמש אוגדות. בצד השני דורשים לנו לכבוש את עזה, הוא הציג גם את התוכניות, והוא גם יעשה את זה אם ידרשו. וזה לגיטימי לגמרי להגיד, אני מפקד הצבא, אנחנו לא יכולים לעשות גם את זה וגם את זה. לא נכון שחיילים יתחילו להיות עובדים סוציאליים ולהרג על חלוקת קמח, ואילו סמוטריץ', שאתה יודע מה, אם כבר אנחנו מדברים, בוא תשמע אותו רגע, זה קוריאה. תשמע אותו רגע, לא מזמן קראתי לזה הפשפש שעלה למעלה.
צהל בשנים האחרונות מכיל, הוא לא מכריע, הוא לא מנצח, מתחת למרפסת שלי בבית כבר 5 שנים, פעמיים בשבוע, כל יום שישי וכל שבת, הפסדים, מוקד חיכוך, גם כן מילים יפות, בקדום, 5 שנים, כל שבוע, חתול ואכבר. חתול ואכבר משחקים אותם פורעים מול החיילים היקרים שלנו, ובמקום להכריע את זה, אנחנו שוחקים שוב ושוב את יכולת ההרתעה של צה"ל. עכשיו, מי שאשם בזה זה הדרג המדיני. ברגע שהדירקטיבה שאנחנו, שהדרג המדיני מכתיב לצה"ל, זה לא לנצח, זה לא להכריע, אלא לשמר אותך מדיני.
הפשפש הזה מאשים עכשיו את הדרג המדיני.
הצה"ל משחק במקום להכריע.
רק שזה 2017. אז הדרג המדיני היה אחר. עכשיו, האיש הזה שמחרים את ראש השבא, כאילו מדובר בנכס שלו, כן? שירות הביטחון הכללי, תוך כדי מלחמה, אתמול הוא גם יצא לשירותים כשהוא דיבר, ואחר כך צרח עליו, מי אתה בכלל תגיד, יזנב תולה? זנב תולה, אגב, זה לא כללה, זה דמות מהארי פוטר, למי שמוטרד. רימית את הצבא, אמרת שאתה הולך לישיבה, הלכת ללמוד משפטים, איך עשית תואר משפטים בלי אנגלית? זה רק בקריאה אקדמית אונו יודעים להסביר. ועכשיו אתה משתלח בהם אחד אחד. אם זה ראש השבק, עכשיו היה זמיר, עד לפני דקה. הרמטכ"ל ההתקפי, לא מינה את הגרי וזה. אז אני אומר לך, ינון מגל, אייל זמיר הוא גבר שבגברים. אני ביקרתי החלטות שלו כמו החלטה של הגרי, כמו עוד כמה. והוא חטף משמאל, חטף מימין. בניגוד למה שהזנב של הזנב תולה, נועם אמיר צייץ היום, כשהוא ישב וביקש משר הביטחון להיות הרמטכ"ל, אייל זמיר לא ביקש להיות הרמטכ"ל, בדקתי את זה, הם ביקשו ממנו, ואני מציע למכונת הרעל בידידות, כי הרי אנחנו מיודדים, תרפו מהרמטכ"ל. אתה יודע למה? אני אסביר לך למה. כי כשזה רמטכ"ל אחד, או ראש שבק אחד, או ראש אמן אחד, אבל כשזה כולם, כל אחד בתורו, לאורך תקופה, סימן שהבעיה היא בכם. תודה.
לא הבנתי, אתה מקריא לי...
לא חשוב, לא חשוב, זהו.
לא, אתה מקריא לי קטע שבו סמוטריץ' מאשים את הדרג המדיני, כשזה היה ממשלת השמאל, ודקה אחרי שאתה מקריא לי ציוץ של סמוטריץ' שהוא מאשים היום את הדרג המדיני, ואתה קורא לו אפס. כלומר, לא הבנתי איך הגעת מזה שהוא... אתה מקריא בעצמך שהוא מאשים היום את הדרג המדיני. הוא בא בטענות לראש הממשלה.
לא.
מה לא?
נו, אבל אתה מה? אתה יודע מה? בוא נשאל אחרת. מה אתה לא מבין?
אני לא מבין. הרי למה אתה קורא לו אפס אם אתה אומר שבגלל שהוא מאשים את הדרג המדיני, ועכשיו הוא מאשים את, לכאורה, את הדרג הממונה, את הרמטכ"ל, בעוד אתה מני ווי, כן? מקריא...
מקריא... איך כותבים מיני ווי? זה מוזר שכותבים את זה. מניהו ויה. תמשיך, סליחה.
שהוא מאשים גם היום את הדרג המדיני. אז למה אתה מקלל? למה השפה הזאת? לאן זה מוליך אותנו? איך זה מקדם אותנו כחברה?
לאן ממשיכים מכאן?
כאומה. איך זה מקדם אותנו שאתה טיפה נתקל בקושי ואתה מתחיל לקלל? למה?
שאלת?
כן, לא, אני תכף... זמן לשאלות, זמן לתשובות.
אז תגיד שאתה שואל שאלה רטורית ואני אענה בהמשך, סבבה.
עכשיו, לגבי זכותו של הרמטכ"ל, אתה צודק, זה זכותו של הרמטכ"ל. אני לא אומר שזה לא זכותו של הרמטכ"ל. רק אם הטקסטים שפורסמו בבוקר, נדמה לי שזה היה מיכאל שמש שפרסם את זה, נכונים, אז זו לא זכותו של הרמטכ"ל, אם ככה דברים נאמרו. אתה לא מודיע לדרג המדיני מה צה"ל יעשה ולא יעשה. אתה מקבל הנחיות. אם יש הנחיה שהיא לא מתאימה לך, והיא לא פקודה בלתי חוקית בעליל, כן? לא מדובר פה בפקודה בלתי חוקית בעליל. אם יש פקודה בלתי חוקית בעליל, אתה אומר, אני לא מבצע. בסדר, הבנתי. אבל אם מדובר פה על חלוקה, טקטיקה או אסטרטגיה, איך שאנחנו מנהלים את המלחמה הזאת, ואיך אנחנו מובילים לניצחון, כן? אז אתה ממלא את ההנחיות. אתה לא אומר את זה, אני עושה את זה, אני לא עושה. אם יש הנחיה שלא מתאימה לך, זכותך להגיד, לבוא להציג את הדברים, ולהגיד, אני חושב אחרת, וצריך לעשות את זה ככה, וזה יעלה לי 4 אוגדות, ו5 אוגדות, וחיילים, וכוח אדם, וחיי אדם, וכל מיני דברים. תבוא, תציג את הדברים. אתה לא קובע, אתה מחליט. זה האירוע. זה כל מה שאני אומר. תודה רבה, זה הכל. אתה רוצה בקצרים? בבקשה, בקצרים.
אתה בין מה שאתה... קודם כל אני מעדיף להגיד שסמוטריץ' אפס, סוגריים כי סמוטריץ' אפס, מאשר להשוות את השבק להן כבדה. אז אני מוכן לעשות לך עסקה, אני אחזור במונח אפס, אני אשאר עם הזנב תולה, ואתה תחזור בך מהשוואת לוחמי שירות הביטחון הכללי להן כבדה, ונמשיך בחבוקים לב
לא להשקיע. אני לא השוויתי את השבק להן כבדה.
אוקיי, אז לא, אני לא קראתי לו אפס.
אני השוויתי את ההרצה של השמאל להן כבדה, ברוסיה,
אוקיי,
להרצה
השמאל,
של השמאל לשבק, כן, כן במדינת כן, ישראל.
בוא, כשאתה, זה בדיוק השוואה
לבר, של השבק. ההרצה לבריה, זה... כמו ההרצה לבר.
זה בדיוק השוואה לעין כבדה, אבל לא חשוב, אני לא מכריח אותך. אני מקלל, אתה קורא לזה מקלל, אני חושב שאפס זה תיאור מצב, בגלל שהאיש הזה מוריד את מדינת ישראל, לא בגלל שהוא הדרג המדיני, הדרג המדיני רק ראיתי את הסתירה, שב-2017 זה היה הדרג המדיני, אתמול בקבינט זה היה רמטכ"ל, ואחרי שהוא נבהל מעצמו ואמר, אולי לא טוב לתקוף את הרמטכ"ל הזה כרגע, אז הוא חזר לדרג המדיני, אתה יודע למה הוא עושה את כל זה? בגלל שהוא מתחת לאחוז החסימה.
טוב,
אז הוא מיואש. עכשיו אני מציע לך,
זה טיעון שהוא תמיד אפשר להגיד אותו.
אני מציע לך,
אבל זה היה נכון גם לפני 4 חודשים, אז למה הוא לא עשה את זה לפני 4 חודשים?
אני מציע לך באמת, באמת מציע לך, מכיוון שאייל זמיר כן נציג את כל התוכניות, והרגע הקראתי לך את זה, עוד בתקופת הרצי, כולל, גם הרצי הציג, לא משנה, אני מציע לך, תספרו עד 10, לפני שאתם מסתערים גם עליו. בסוף, מי שמסתער כמו כלב תקיפה, על כל אלה שיושבים, שנמצאים על מדים כבר 50 שנה, כדי שאנחנו נחיה כאן, הפוסל הוא במומו פוסל. אתם מיניתם את זמיר, אתם התלהבתם ממנו עד אין קץ, כמו שזה היה אגב בזמנו עם הרמטכ"ל את כפי כוכבי. ואני אומר לך שזמיר הוא גבר בגברים, אני מכיר אותו המון שנים, הוא איש, הוא גר בעוד השרון, חצי תימני אפילו, שזה יאמר לזכותו.
אפילו?
שזה יאמר לזכותו. לא, יש תמיד את הוויכוחים יוסי יהושע על ההשתלטות התימנית על המטכ"ל, זה בינינו, בצחוק כמובן. אני מציע לכם, תספרו עד 10, נתניהו עצמו אמר בקולו, לאט אבל, אז שמעתי לך את הפשפש על הלמעלה, סבבה.
אוקיי, עכשיו תראה, יש היום, אפרופו צהל, יש היום כינוס, בשעה זו ממש בעוד אנחנו מדברים, לדעתי, מתחיל כינוס של מרכז דאדו לחשיבה צבאית בינתחומית, אוקיי? שזה גוף באגף המבצעים במטכ"ל, שבראשו עומד קצין בדרגת תת-אלוף. עכשיו, בין המרצים שידברו שם, נמצא, זה בגלילות היום, ממש עכשיו בגלילות, בזמן שאנחנו מדברים, צה"ל, כינוס של צה"ל, אוקיי?
300 מטר ממך כן, בגדול.
כן, לא 300 קילומטר, שניים, אוקיי?
אוקיי.
עומר דנק, מראשי מחאת הסרבנות של הטייסים, ינחש, ייתן שם איזה עצ, איך זה נקרא? הרצאה. ונבו שפיגל ממכון מולד, מכון מולד זה המכון הפרוגרסיבי של זהבה גלאון. לא מבין את האירועים האלה של הצבא. אתה מבין? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? למה דנק, שהיה בשותף בכל המחאה הזאת, מראשי המחאה, כן קרה לסרבנות, לא קרה לסרבנות, תמך בסרבנות, לא יודע מה שם היה בדיוק, שלא יגיד לי, לא, אני לא תמה, אני אמרתי התייצבות. בסדר, מראשי מחאה אתה התייצבות, אוקיי? הוא נותן איזה, תשמע, אני כבר באמת, אני לא מבין מה קורה עם הצבא הזה, לא למדנו כלום, כל האנשים האלה צריכים להיות פרסונה נון גרטה בצבא, כל מי שדיבר על סרבנות, התייצבות, לא יכול להרצות לחיילים, לקצינים, לא מבין את האירוע הזה. מה קורה פה? עכשיו, אפרופו ראש השבק, מוטי קסטל אתמול הביא כל מיני דברים שראש השבק אמר ערב האסון, בינואר 23, כן? הוא אומר, בדיון בקבינט שהתקיים, קודם הוא אומר, חמאס מרוסן ומורתע, הימנעות מחיסול ארורי, כן? וסינואר מנהיג מפוקח, סינואר מנהיג מפוקח שלא ילך למלחמה, אוקיי? ועוד כל מיני, אני לא אתרחן אותך עכשיו, עזוב, כאילו, אני לא אעשה, אתה יודע, אל תעשה מה ששנוא, איך זה? אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך.
מה ששנוא עליך, אל תעשה לך לחברך.
כן? זה הלל הזקן, כמדומני. אז אני לא אעשה לך שהתרחנות. הבנת את העניין, הבנת את העניין.
טוב שנזכרת.
הבנת את העניין. סינואר מנהיג מפוקח, שלא ילך למלחמה, חמאס מרוסן ומורתע, והימנעות מחיסול ארורי. תודה, אלה הדברים. עכשיו, מה שכן, אני רוצה להשמיע לך בכל זאת, איזה משהו קטן, אבל אני אעשה את זה אחרי הפרסומות.
עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2.
טוב, יש תגובה של דובר צהל לסיפור הזה עם עומר דנק. דנק זה לא איזה ביטוי בכדורסל משהו?
דנק זה, כן, זה היה התבעה, אבל אני לא חושב שזה על שם זה.
אוקיי, שדיווחתי מקודם שהוא בכנס של מרכז דאדו בגלילות עכשיו, ונותן הרצאה לקצינים, אחד שתמך בסרבנות, אז הם כותבים, כנסי הלמידה של מרכז דאדו לחשיבה צבאית בינתחומית, נועדו לקדם למידה מקצועית בנושאים צבאיים שונים, ותהליכי חשיבה ולמידה מערכתיים בצהל בידי חוקרים אקדמיים. כנסים אלה מיועדים ללמידה משותפת של חוקרי מרכז דאדו, חוקרים מובילים ממכוני מחקר ומוזמנים. ככלל, מרכז דאדו עובד בשיתוף כלל מכוני המחקר הרלוונטיים, מכל קשת העמדות, ליום העיון המדובר, כנהוג בימי עיון מסוג זה, זומנו חוקרים ומכונים שונים. אני לא ראיתי שם מכונים שונים מכלל העמדות. זה נראה לי יותר כלל העמדות והדעות והפרשנויות, כמו הטור דעות ב-N12, שאתה נכנס שם לפרשנויות ב-N12,
אוקיי, ואתה אתה רואה, יכול כולם, להגיד לי רגע אתה בשליפה... רואה
כולם חושבים אותו
אינון,
דבר.
אינון, אתה יכול להגיד לי רגע בשליפה את רשימת המרצים והמכונים ביום עיון הזה?
מה זה בשליפה? יש לי פה את הרשימה. כרגע. יש לי פה רשימה, יש פה את, אני רואה צימת מה-INSS, אוקיי?
נו, אחלה צימת שבעולם.
לא בסדר.
פרשן עצום לנושא איראן, כן?
לא, אבל הוא מה-INSS.
טוב, בסדר, יאללה, תסיים, נו.
לא, בסדר, זה הכל, זה כאילו הכל מכונים, מה שנקרא, מכונה, זה מכונה, זה לא מכונים, זה מכונה.
ברור.
בסדר?
אז נפסול גם את כל אלה, סבבה.
כן, מה יש להגיד בן אדם שצייץ בזמנו, דן כזה, כן? צייץ בזמנו לפני המלחמה שחמאס לא רוצה לכבוש את הנגב, כן? היה לו איזה ציוץ כזה. חמאס לא מתכוונים לכבוש את עוטף עזה, גם חיזבאללה לא מתכוון לכבוש את הגליל. זה דנק, הוא נותן הרצאות לקצינים. נו, עזוב, זה היה תרלול, זה היה תרלול הפרוגרסיבי שלהוציא אותו מצהל, זה אירוע לא פשוט. זה אירוע לא פשוט, אבל עזוב את זה, הבנתי, אני רוצה להשמיע לך משהו אחר. יש איזה אחת יולנדה יבור. עכשיו תשמע, זה יכול להיות קטע משעשע. בזמנו עשו איתה רעיון שער בידיעות אחרונות, במוסף הפוליטי שלהם, ורביב דרוקר נתן לרעיון מכובד מאוד בתוכנית שלו, וכל מיני, והייתה גיבורה כזאת בתקופתו, לפני שהבינו שמדובר בג'ננה, מג'נונה, אבל מה, נותנים לה לנאום בכל ההפגנות, והדברים שהיא אומרת, הדברים שהיא אומרת, זה דברים שאתה אומר, איפה השבק? איפה השבק? רונן בר בא ואמר שראש הממשלה אמר לו לפעול נגד אזרחים, במחאה, פתאום התברר אצל הילה חסון אתמול בא איזה אחד, שהשבק הפעיל אותו נגד הפגנות של הימין בתקופת המלחמה. המחאה, סליחה, בתקופת המחאה. אתה קולט את האירוע, רונן בר, אז זה בדיוק מה שאני אומר לך, שהכל איפה ואיפה, על השמאל, אז עושים איזה עניין, שהוא רוצה ללכת על גונן בן יצחק, על גונן בן יצחק המטורלל הזה, שבאמת על פניו נראה שמדובר בבן אדם מסוכן, לפי איך שהוא מתבטא, אז זה סיפור, הולכים בתציר לבגץ, וכולכם מה הוא עשה, אזרחים וכל מיני כאלה, בסוף מתברר שהשבק עבד בכלל נגד המחאה של, בעד הרפורמה. זה הכל כל כך מטורף, שאתה יודע, זה מה שאני אומר, אנחנו בימות המשיח, אנחנו בימות המשיח, אין אפשרות אחרת שזה יכול להיות. עכשיו אני הולך להשמיע לך את היולנדה הזאת, היולנדה יבור, אני משמיע לך את זה בכפול 1.5, כי זה קצת ארוך, אז פשוט שזה יהיה קצר, בבקשה, שים לב. איטל, אני משמיע את זה מאצלי, בסדר? כדי שנעשה את זה, זה.
מדי יום ביומו, מותחות בנו אין ספור ידיעות איומות, על הפקרה, על שחיתות, על פגיעה חמורה בביטחון המדינה, על קבלת שלמונים ממדינת אויב, במיליארדים, על בגידה, נוספים עוד ועוד סעיפים לכתב האישום הנורא שנגיש נגד הבוגד וסייאנה והרורים. על כל סעיף וסעיף הם ישפטו בפני טריבונל מיוחד שיוקם בניר עוז, ושלעומתו ועדת חקירה ממלכתית תראה להם כמו טיול בפארק. ושאף לא אחד ממשתפי הפעולה, העוזרים, הסייענים, הבריונים והשופרות של מכונות הרעל ישגה באשליות. אם כולם נבוא חשבון, אחד אחד, עד האחרון, הם ייתנו את הדין על הפשעים הבלתי נתפסים שביצעו והם ממשיכים לבצע כלפי החברה הישראלית, וחלקם גם נגד האנושות. חלקם התחננו להישפט בפנינו ולא בפני בית הדין הבינלאומי בהאג. על מנת לטהר את המדינה האהובה שלנו מהביביזם והכהניזם, עלינו לרוצץ תחילה את ראש הנחש, עלינו להפיל את הדיקטטור. וזה לצערי העמוק לא יקרה באמצעות הפגנות מנומסות, משום שאנחנו נלחמים בארגון פשיעה. נוכל לעשות זאת באופן אפקטיבי רק אם נוריד את הכפפות, כי דיקטטורה לא מפילים בכפפות של משי. השלטון ידאג שלא ניתן יהיה לנצח אותו בקלפי. הרי כל הנורות האדומות כבר זולגות דם. אני מפצירה בכם בכל לשון של בקשה, ליטול קורה מבין עיניכם, ולהפסיק להיחס ברעיון העיוויים של בחירות עכשיו, או להשתעשע בתקווה שהפריץ המטורלל מאמריקה, או ששומרי הסף הנרפים שלנו יושיעו אותנו. עלינו לקחת את גורלנו במו ידינו, ולמרוד בשלטון הנפשע הזה, באמצעות התנגדות אזרחית חזקה.
טוב, זה ממשיך, לא משנה, הבנת את הקטע, אני מצפה שתבוא ותגיד לי, אני מצפה שתבוא ותגיד לי, צודקת בכל מילה, צודקת בכל מילה, טוב מאוד שאמרה את הדברים, אני תומך בה ב-100%. איפה השבק? איפה רונן בר? איפה המשטרה? מה קורה פה? אתם שולחים להפגנות של הימין, אתם מדברים ש... לא, הכל הזוי, הכל הזוי. או שאני הנורמלי היחיד פה. זה, אני מתחיל להבין שאני היחיד, שכולם נוסעים בניגוד לכיוון התנועה, ואני היחיד שצודק. בבקשה.
יכול, יש מצב שאתה צודק. אחד, אין לי מושג מי זאת היולנדה הזו. שתיים, אני חושב שהצורת התנסחות שלה גרועה, וגורמת נזק למאבק. שלוש, המחאה, שהחלה כמחאה נגד ה... הפיכה המשטרית המטורללת ונמשכת במחאה הנוכחית, היא הגדולה בתולדות המדינה, והשלווה והלא אלימה בתולדות המדינה בפער עצום. ארבע, הדבר היחיד שאני מזה מוכן לחתום עליו בשתי ידיים, בדבריה של הבחורה הזאת שלי, מושג מיזו, זה התנגדות אזרחית. והיא לא מטופלת על ידי השבק, מהסיבה הפשוטה, שהיא לא קוראת לאלימות בשום דרך שהיא. בסוף השורה התחתונה שלה, זה התנגדות אזרחית, אפשר גם להגיד מרי אזרחי, כמו שאמר אריה אלדד בהתנתקות, זה חלק מארגז הכלים של אזרח במדינה דמוקרטית, אם כי הוא צריך לקחת בחשבון, שהוא יוכל, הוא יקרה לשלם אם הוא יפר את החוק. כי בתוך המרי האזרחי יש גם הפרת חוק, כי תשלום מיסים, שביתות, חסימות וכאלה. הלאה, זה לא... כל כך לא מעניין, שאתה מייצר פה כל מיני יצורים שאין לי מושג מאיפה. אני רוצה לדבר על, על התרללת הנוכחית שלכם עם עומר דנק וכל זה. תשמע, שלחו לי פה ים של נניח הרב יצחק יוסף לצעירים חרדים, אם ההורים שלכם מבקשים שתתגייסו, אל תקשיבו להם. נדמה לי שהוא או מישהו בדמותו אמר, תורידו את הצווים באסלה. הרבנים האלה... הם איידולים, נציגיהם מרצים כל הזמן בצבא, מישהו שהורשע באיזה 800 סעיפי תמיכה בטרור מכהן כשר, עוד אחד שהורשע כיהן כשר, חצי, יש פה חוק במדינה הזאת, למילואים ניקי מותר לחשוב, מותר למחות, מותר להפגין, אגב עומר דנק סירב לחתום על המכתב האחרון, למרות שאין לדעתי שום בעיה במכתב האחרון, ולמרות שאתם משיכו לשקר, ולשקר, ולשקר, ולשקר לנצח עם הסרבנות, לא הייתה פה סרבנות. הדבר היחיד שהיה פה במחאה הקודמת, זה איום בהשיית התנדבות של אלה שמתנדבים. זו האמת. ברגע הפקודה, כול, לא רק המתנדבים, הסבא וסבתא של המתנדבים כולם הגיעו. עכשיו אני רוצה לדבר רגע על עצמי, אני יודע שזה לא אופייני, אבל מכיוון שאתה עושה...
אתה לא נוהג לעשות את זה.
נכון?
שתי, בן שוטה.
בן שוטה בטף ובטט. יש לך הרי, וזה דבר שאני מאוד לא אוהב, אני חייב לציין, את הדרך הזו לקחת את הדברים שלי ולעשות עליהם מניפולציות, למרות שכל אדם ישר יודע נניח שאני צורח עקבי לכיבוש עזה, לא לכיבוש עזה, סליחה, להפלת שלטון חמאס, פעולה צבאית מקיפה בעזה, לא מ-2009, מלפני 2009, ואז בזמנו אני זוכר, הבאת לי, הקראת לי איזה קטע שאני אומר לא לכיבוש עזה, ולמזלי הטוב, יוסף שלי מצא לי את כל הטור, וזה מדובר בטור שכולו קורא לישראל להיכנס ולקרוע את האימא של חמאס בעזה, רק לא לכבוש את עזה. שזו העמדה שלי. אז עשית עליי מניפולציה. אחר כך עשית לי מניפולציה של שום לדעתי, עם הסיפור הזה, אם אתה זוכר, של הרפיח זה ספין. אז בוא רק נשמע שנייה, איך נגמר אותו מונולוג שלי על הרפיח זה ספין, וקראתי לזה רפיח זה ספין.
אז לא להיכנס לרפיח?
למה אתה מפריע לי? שתקתי כל הדיבור שלך, למה?
לא, חשבתי שזה הסוף. חשבתי שזה בגלל שזה הסוף.
לא, זה לא, זה לא הסוף. אני, תכף אני משמיע לך את השקר על גנץ, כפי שהבטחתי. אמרתי את זה מראש. אז אתם מייצרים את הטיפשות הזאת של רפיח. ברפיח, קודם כל אני בעד להיכנס לרפיח, אפשר להיכנס לרפיח גם בעוד חודש או חודשיים. מה שחשוב ברפיח זה פילדלפי, את זה צריך לסגור מול המצרים, וכן להיכנס לשם ולנסות למצוא דרך שלא יהיו הברחות. אז זאת העמדה המדויקת שלי על רפיח. אתם השתמשתם ברפיח כספין, כי לא, אין שום הבדל בין רפיח לחן יונס, לתופח, למופח. וכן, הכי חשוב זה פילדלפי. ופילדלפי בקצה של רפיח. אבל לא כספין. ואגב, יכול להיות גם שאני טועה. אבל מה שבאמת
רציתי... לא, אבל אתה לפני רגע אמרת שפילדלפי זה ספין.
לא, אמרתי שהמנהרה שהוצגה היא ספין.
לא, אמרת פילדלפי, זה היה ספין שלכם.
אז אני, אם אמרתי, לא זוכר מה אמרתי, אני דיברתי, הסיפור הוא המנהרה.
ואתה מוכן גם לוותר על פילדלפי.
לא, אני מוכן לוותר על פילדלפי, כשאני יודע שיש לי שיתוף פעולה מצרי ואמריקאי, לחסום את המתחת לפילדלפי. אגב, את זה אי אפשר לעשות בנוכחות מעל. את זה אפשר לעשות בבניית מכשול, כמו שמנינו ברצועה. אבל למה אתה מפריע לי, כפי ששאלתי גם בהקלטה?
לא, רק כי ציינת פה.
אז לא, לא,
זו... כי אתה אמרת שאתה לא אוהב לדבר על עצמך, אז רציתי להקל עליך ושאני אדבר עליך.
ולמה אני צריך לדבר על עצמי? כן, עכשיו, אתמול הקראת פה טור ארוך, באמת קטעים, הוא הסמקתי מי, כי זה היה כתוב מצוין, כרגיל, על זה שאני נגד ההסכם עם לבנון. ואני הרי שאני לא בן אדם שזוכר מה הוא כתב, אני זוכר את עמדותיי, אבל לא מה שכתבתי, כי אם הייתי צריך לזכור את מה שכתבתי,
שאמרת שהוא קנייה, שההסכם הוא קנייה.
אז בוא נקרא לך מה, איך, ובאמת היה בטור שלי הקטע הזה,
וגם היה את הטור שהקראתי לך עם אייזנקוט, שאתה כותב שם שמלחמה עם עזה זה מיותרת.
כן, אבל אז הקראתי לך את מה שאייזנקוט ענה לי, למה, בוא, למה, וזה,
לא, כי אני רוצה להקל עליך פשוט, רציתי פשוט להקל עליך.
תפשוט, איזה מזל, אתה באמת, אתה, מקל זה שם החיבה שלך.
אריה מקל.
הנה אני מקריא לך את הטור, בין האופציות העומדות בפני ישראל, ההסכם, אחרי שאמרתי שהוא אופציה גרועה, ההסכם הוא האופציה הגרועה פחות. אני מבין את כאבם ודאגתם של תושבי הצפון, הם אלה ששילמו את המחיר עד עכשיו, והם אלה שישלמו את המחיר אם יהיה כזה גם בעתיד. גם היום, למרות הדיבורים וההבטחות, הסיוע המובטח להם לא מגיע. מערכת החינוך שלהם מושבתת לגמרי כבר שבוע, גם ביישובים שלא מפונים. ועדת החינוך של הכנסת עוסקת השבוע בהנצחתו של הרב דרוקמן ובהנצחתו של הרב עובדיה, תושבי הצפון ננטשו לנפשם. אלא שברמה האסטרטגית, ההסכם חיוני. ישראל השיגה במלחמה הזו הישגים אדירים. בלתי נתפסים. אף אחד לא היה חולם עליהם טרם נפתחה המלחמה. חיזבאללה הושפל עד אפר, הוקש שוק על ירך, איבד את כל בחיריו, את כל שרשרת הפיקוד הבכיר, את שדרת הפיקוד המבצעי ואת הפיקוד הזוטר. 3,000 מחבלים נהרגו, תשתית הפשיטה לישראל הושמדה, חלק ניכר ממאגר הרקטות הושמד, יכולת השיגור נפגעה קשות. הדחיה הרוסה, מועצת השורא ונסראללה, שוגרו השמיימה, היכולות האסטרטגיות נשללו וכן הלאה. מכאן ואילך אפשר יהיה רק לרדת. החורף בפתח, הדשדוש הלבנוני מוכר לנו היטב, איראן עדיין חזית פתוחה, הגרעין עוד שם, יש 101 חטופים בעזה, הצבא עייף, הסדירים עייפים, המילואים ניקים קרועים, צריך להתארגן, לנוח, להתחמש ולסגור חזיתות פתוחות כדי להתמקד בדבר האמיתי. מה שאי אפשר להסביר הוא העובדה שממשלת הימין על מלא מוכנה לסגור את החזית הצפונית שבה נמצא האויב החזק באמת, בלי סידורי ביטחון ממשיים, בלי אזורי חיץ ובלי ניצחון מוחלט, בעוד שהחזית הדרומית שנמצאת במצב טוב בהרבה, עם אויב חלש בהרבה, את החזית הזו הממשלה מתעקשת לשמר. אבל זה כבר לא ציטוט, זה כבר קשור לאירוע שאנחנו מדברים עליו הרבה, שעל החזית הדרומית, בן גביר וסמוטריץ' מאיימים להפיל את הממשלה, ועל הצפונית לא. שורה תחתונה, עשית עליי עוד מניפולציה, הפכת את העמדות האמיתיות שלי, הקראת קטע קטן ומגמתי, שזה הוצא מהקשרו, זה אנדרסטייטמנט, ואני חושב, במערכת היחסים הנוכחית בינינו, שהגיע הזמן שתפסיק לעשות את זה.
טוב, קודם כל, כמובן שתרחנת, מרוב שאתה לא אוהב לדבר על עצמך, תרחנת בקריאה טור שלך, שזה מה שאני אמרתי לך...
אין לך בושה, אתה אתמול קראת קטע יותר ארוך של הטור שלי, אבל לך מותר? אני כדי להוכיח שהשרלטן שמייבט את דבריי באופן קבוע, אני אסור לי להתגונן ולהקריא את הקטע, אז מסיים של הטור, זה הגיון שלך אומר?
אני אגיד לזכותך, אתה וירטואוז של מילים. אתה עבודה אתה יודע, ותמיד אתה כותב דבר והיפוכו, ליתר ביטחון, יקרה ככה, אמרתי ככה, יקרה ככה, אמרתי ככה, מצד אחד זה קנייה, מצד שני אין ברירה, מצד שלישי BBF השם, מצד רביעי אין לו ברירה אלא לעשות את זה, וכל מיני סיפורים כאלה. אתה כתבת שזה הסכם קנייה, אוקיי? כתבת הסכם קנייה, לא קנייה ולא נעליים, גם אם אמרת אין ברירה, בסוף קראת לזה הסכם קנייה, וההסכם קנייה הזה בסוף מוביל בעזרת השם לניצחון מוחלט. אתה יודע מה? אפילו אותי זה מפתיע. אפילו אותי זה מפתיע, איזה ניצחון מדהים השגנו. ואת זה כמובן צריך לראות לטובה, אנחנו הרי בעד שיהיה לנו ניצחון מוחלט, נכון? אנחנו רוצים, אתם עדיין של ישראל, נכון? אתם של ישראל, אתם עדיין איתנו.
אתה שואל את השאלה החצופה הזו, אחרי שהרגע קראתי, בתיאור מאוד מפורט, הניצחון המוחלט, כפי שאני
תאר אותו. לא, אתה אמרת שזה לא ניצחון מוחלט. כתבת שזה לא ניצחון מוחלט. אבל לא משנה, בכל מקרה...
תקשיב, אתה יודע מה, אני אקריא לך את זה שוב שבא.
את הקטע הזה, תקריא לי על הניצחון המוחלט, בבקשה. ובכל מקרה,
גם שמראים לך שאתה מניפולטור, אתה ממשיך את המניפולציה.
לא, המניפולטור זה אתה, כי אתה עושה במילים, בווירטואוזיות, גם פה בתוכנית, הרי גם כשאני תופס אותך, כמו ארנבת, ארנבת בתוך האורות של האוטו, כן, אתה יודע להתחמק, וזה שזה יישמע כאילו איזה הגיוני כזה שהצלחת, כן, יש לך תמיד כל מיני כאלה, ואתה מצליח לעשות את זה בצורה שתראה אינטליגנטית.
עכשיו, מכיוון, נשארה דקה ועשר שניות, אז תן לי לענות. בכל זאת דיברת יותר. הוא תופס אותי כמו ארנבת. לא, בסוף בסוף, כמו שאתם אומרים בהתנתקות, מה שנספר זה ההצבעה. ונתניהו שדיבר נגד, הצביע בעד. ואני, למזלי הטוב, אני כבר הרבה שנים בעסק, והציבור יודע שינון מגל משקר, שהעמדה שלי כל השנים הייתה להיכנס לעזה ולהפיל את חמאס, שאת ההסכם בצפון הצגתי בצורה מאוד מורכבת שלו, יש בו פלוסים, יש בו מינוסים, יש בו הרבה ויתורים, אבל סיימתי, והנרטיב כפי שהקראתי לכם, מילה במילה, זה, פניתי לתושבי הצפון, ואמרתי להם, זה האופציה הגרועה פחות, זו האמת, וזה, הבחור הזה פה ממול, שופר בחיר, בכיר מאוד, אם הוא לא הכי בכיר, במכונת הרעל, גם כשתופסים אותו, וגם כשאומרים לו, וגם כשמדובר בבן אדם שהוא משדר איתו שש שנים, שאומר לו, אלו די, אתה כבר שבע פעמים, כל פעם אתה מקריא משפט או שני משפטים, ואז אני צריך לחזור לטור שלם, ומה קורה בסוף? בסוף הוא בא אליי בטענות שאני מקריא את הטור שלי, כדי להסביר לו שהוא שיקר עליי. זאת הבעיה. עכשיו, עם זה אנחנו מתמודדים, וממשלה שמשתלחת ברמטכ"ל הקודם ובבא, ועכשיו הנוכחי, בראש השב"כ, בסוף, האמת היא פשוטה. זה אתם. זה הממשלה.
עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
One, two. טוב, כמה דברים. קודם כל, מה שמצחיק בהרצאה שנותן היום עומר דנק, זה שהאיש שהיה במחאת הסרבנות, סלש אי-התייצבות, סלש סרבנות להתייצבות, סלש סרבנות להתנדבות, סלש סרבנות להתנדבות, ההרצאה שלו קוראים לה אכיפה בעידן מלחמות האש של ישראל. גאוני, העסק גאוני. אנחנו פה, מה שנקרא, מדחי אל דחי. הרג פלישתים בדחי חמור. טוב, עכשיו תקשיב, יולנדה בר אגב, שאמרת שאתה לא יודע מי זאת, אתה צייצת שלקחו לה את הטלפון ועצרו אותה וכל מיני כאלה בעבר, וזה בוא בן, זה לא רציני להגיד, אני לא יודע מי, אם אני יודע מי, גם אתה יודע מי, כי כיכבה והיא מאוד בולטת במחאה.
אין לי מושג מי הבחורה הזאת.
באמת אתה אומר? את השם שלה לא כן. שמעת?
יכול ששמעתי, אבל שמעתי מאות שמות, אני לא, לא, בוא נאמר ככה, אתה יודע מה, הנה, אתה בשידור חי, אני אפילו אראה לך את זה תכף למסך, אם זה עובד. יולנדה. לא נמצאו תוצאות, סתכל. רואים את זה? אני בלי המסך.
אתה רוצה שאני אשלח לך בפרטי?
לא, אני לא צריך את הטלפון שלה.
לא, לא את הטלפון של... אבל היא כאילו...
יולנדה. אנשי קשר, אין תוצאות.
היא בולטת בזה, היא עד
כדי כך... אבל יש במחאה לצערך מאות אלפי אנשים.
לא, לא, לא.
מתוכם פעיל... כן, כן, כן.
לא, לא. היא נועמת בהצהרות, נועמת קבועה.
לצערי הרב... לצערי הרב כבר שנתיים לא הייתי בעצרת. טוב, בסדר,
אתה לא מכיר, סבבה, הבנתי, עזוב. ג'וש בריינר אגב כתב עליה במרץ 24, מרוב שהיא לא חשובה, הוא כתב כך, כבר תקופה ארוכה אני עוקב אחר יולנדה יבור. פעם אחרי פעם נאבקת למען הזכות הבסיסית להפגין ליד בית ראש הממשלה בקיסריה. פעם אחרי פעם נעצרת, ובכל פעם בתי המשפט נוזפים במשטרה. משטרת מחוז חוף, סניף הדגל של בן גביר, בפיקוד דני לוי, מנסה לסתום לה את הפה. יבור, לא מבטרת. אבירת קיסריה. ג'וש בריינר קינה את האישה המטרוללת הזאת, האלימה הזאת, המסיתה הזאת, שנותנים לה כל שבוע לנעום בהפגנות שלכם, כן? שהיא מהפנים של המחאה, הוא קורא לה אבירת קיסריה. זה ידיעות אחרונות, נתנו לה את השער של המוסף הפוליטי שלכם. רביב דרוקר ראיין אותה ואמר לה כל הכבוד על המאבק. בסדר? על זה אני מדבר איתך. תן לי להתקדם אבל, עזוב, זה בקטנות. בסדר? לא רוצה פה שנמשיך. אפרופו המנהרה בפילדלפי, כן? שכמובן אתה עכשיו מצדיק את עצמך שאמרת שפילדלפי זה לא הספין, כאילו, שאתה אמרת רפיח הוא הספין ולא פילדלפי, אחרי שבבוקר אתה אמרת פילדלפי ספין, ואז אתה אומר לא יודע מה אמרתי, ואז אתה אומר אני מוכן על, על פילדלפי שהוא לא ספין, אני מוכן לוותר, כן? ושצהל יצא, יצא משם כבר פילדלפי בידינו. לא רק שנכנסנו לרפיח, לא רק שהשתלטנו על פילדלפי, עכשיו פשוט מנקים את כל רפיח. כשאני אומר מנקים, אני מתכוון מחריבים. כשאני מתכוון מחריבים, אני מתכוון שלא משאירים זכר. כשאני אומר שלא משאירים זכר, אני אומר שחורשים את רפיח, כמו שאדריאנוס הוציא מטבע בשנת 132, שנקרא, שחורשים את ירושלים עם שור, אתה מכיר את זה, את המטבע הזה? וכשהוא קרא לירושלים איליה קפיטולינה, ואחרי מרז...
מזל שאף אחד לא נתן לנו במתנת המטבע הזה, כי בני הזוג נתניהו גונבים גם אותו. נכון שאני יכול להגיע מכל נושא לכל דבר שאני צריך? אמרת מקודם, וירטואוז של מילים, מסכים. תתקדם.
אז את המטבע הזה, כן, זה היה כאילו אחרי של ירושלים, שהוא קרא לאיליה קפיטולינה, שכמובן זה בסוף אנחנו חזרנו לפה, וכמובן בסוף אנחנו עכשיו חורשים את רפיח, ואנחנו את כל הפלסטינה פלישתי, הפלשת, איך הוא קרא לזה, השם שפלסטין, פלסטינה, כל השם הזה היה כדי להכיר את השם ארץ ישראל, ולא נשאר, לא יישאר מזה, לא איליה קפיטולינה נעלם, וגם פלסטינה תיעלם, כי הכל יהיה פה ארץ ישראל, וכולם לא יהיו פה, אוקיי? אם אתה מתכוון, אם אתה מבין למה אני מתכוון, וזה מתחיל עכשיו מצפון הרצועה ומרפיח, וכולם יצאו החוצה בעזרת השם. למרות שאתם כל השנים אמרתם שברור איך זה ייגמר, ושיהיו שתי מדינות, וזה הפתרון היחיד, וכולנו יודעים, ואמרתם שההתנתקות היא טובה, ותמכתם באוסלו, ואתם מחבלים, וזה, וכל האירוע הזה, המציאות מתהפכת. ברוך השם, תראה איזה ניסים קוראים לנו, איזה טוב השם, איזה, לצערנו זה קורה אחרי אסונות, אבל המציאות מתבהרת, ואין מה לעשות. נצח ישראל לא ישקר, לא יעזור כלום. עם ישראל ינצח, נקודה. לא תהיה עוד גלות. לא תהיה עוד גלות. ועכשיו אנחנו בעזרת השם הולכים עד הגאולה השלמה. עם ישראל שב לארצו מארבע כנפות הארץ, אנחנו מתחברים לטרק היהודי, אנחנו מתחזקים. הפער בין לחזור מהגלות אחרי 2000 שנה, ששומרים על העם, אין העם ששמר על הצביון שלו בגלות 2000 שנה. זה מעל הטבע, זה אירוע שהוא מעל הטבע. וחוזר לארץ ישראל, ומקים פה אימפריה, ועודף את האויבים שלו, הפער בין זה לבין להקים את הבית... הוא קטן מאוד, אתה מבין? זה כולה עכשיו רק, אתה יודע, לסגור שם את הפינה. הערבים יודעים על מה הם נלחמים, הם שמים בכל בית את כיפת הזהב, שזה לא מסגד, כן? זה מחוץ לתחום בית המקדש והר הבית. המסגד שלהם זה אל-אקצה, הוא מחוץ לתחום. כיפת הזהב זה לא מסגד. ואת זה הם שמים, לא שמים את אל-אקצה, הם שמים את כיפת הזהב, כי הם יודעים שאת זה אנחנו רוצים. בגלל זה הם שמים, לא שמים את אל-אקצה. אם הם היו באמת על אל-אקצה, הם היו שמים תמונה של אל-אקצה, הם לא שמים תמונה של אל-אקצה, הם שמים תמונה של קודש הקודשים שלנו, ששם הם אומרים שמוחמד עלה לשמיים. מעניין שדווקא שם הוא עלה, מעניין, מעניין מאוד, מעניין.
זהו?
לא, אני יכול להמשיך, אין לי בעיה, אם אתה רוצה, אני ממשיך עד 11.
הייתי מגדיר אותך כיוספוס פלאביוס מאלי אקספרס ברופי 99, אפילו לא שקל 99, רופי זה הכסף של סיישל פשוט. טוב, אז אתה נותן לנו עכשיו איזה נאום לא ברור, כאילו אתם רוצים לנצח ואני לא רוצה לנצח, שמקודם הקראתי לך שעה, איך אני, באיזה מילים מדהימות אני מגדיר את הניצחון בחזית הצפונית, ואתם, כי זו השיטה, אתם נסים להפוך את כולם לאויבים. אבל רק בקטנה, בטייק אוף על זה ששתי מדינות, כן, שתי מדינות, אני רוצה שתי מדינות, זה, תשמע, זה 20 שניות.
תגיד, דוגרי, דוגרי, אתה דבר דוגרי. דוגרי, כן. אם יענו צריך הביטחון של ישראל, אתה יכול להיות ראש הממשלה שיקים את פלסטין?
אני אהיה זה שיקים הסדיר שלום של שתי מדינות לאום, אחת מדינה מפורזת, זה המדינה הפלסטינית שתכיר במדינה היהודית.
ביצה מרוחה על הפרצוף, לא ביצה, סליחה רגע, בא לי איתוש. תבנית ביצה, אגב יש כאלה 100. לבריאות.
יש... יש הוא אמר דבר מי... שלא יכול לקרות, אתה לא מבין?
יש כאלה מאה, בסדר? גם אני אמרתי דבר שזה לא יכול לקרות. אני בכלל באוסלו הייתי בניו יורק בשליחות שלי. זה פשוט, פשוט מדי פעם צריך לעשות ככה, בתנועה קטנה טרח לקרוא את המסכה של הקשקשנות של הרופס בתולדות ישראל, וגם המושחת בתולדות ישראל, ועוד לא אמרתי שהוא הכי שקרן בתולדות ישראל, ואני עוד לא התאוששתי מזה שאתמול על הדוכן הוא אמר שהוא ושרה לא אוהבים מתנות. זאת אומרת, כאילו אין אחרי זה כלום. לדעתי, צריך להכריז על ביטולו של היקום, אבל לענייננו, אני עדיין מזועזע מזה שאתה רודף את עומר דנק ואת מכון מולד של זהבה גלאון, כן? תשמע, אני רוצה שתבינו, זה זמני אני יודע, אבל עדיין מותר לחשוב פה בכל מיני דרכים כל עוד זה חוקי. אם אתם תתחילו לנקות את שורות הצבא או את שורות המרצים המקצועיים בכל מיני אירועים, מזה שחשב ככה ואמר ככה וחתם על המכתב ההוא, אתם תייצרו פה מהר מכפי שחששנו צפון קוריאה, ואתם תישארו לבד עם עצמכם, כי בסוף הטבע עושה את שלו, תסתכלו מה קרה בלבנון, מה קרה בטורקיה, זה אתם הרי אתם לא באמת רוצים את זה, כן? הילדים של זהב הגלון עשו צבא כולם, הילדים של החרדים, איך אמרת אתמול או שלשום, אתה מרגיש טוב יחד עם החרדים, לא עשו צבא. ולכן, הדבר היחיד, הקריטריון היחיד, כשיש כנס מקצועי, והמרצים בו לא מדברים פוליטיקה כידוע, זה האם יש לו מה לתרום, ואני לא יודע, כן, אני ממש לא מכיר לעומק את, לא את עומר דנק, ולא את כל האחרים. אבל, אני רוצה להשמיע לך, כי דיברנו מספיק על השטויות האלה היום, 17 שניות שאתה מכיר היטב, אבל לכל זאת, הבוקר חייבים לשמוע את זה.
פעם עולה, פירות וירקות עולה, לחם עולה, הכל עולה, בשר עולה, ילד עולה, משכנתאות עולה. אתם רוצים להוריד את המחירים?
כן!
אתם צריכים לבוא להצביע כדי שנוכל להוריד את המחירים. וזו ההתחייבות שלי. אנחנו נוריד את המחירים.
לשקרנות של ה... איך אני אכנה אותו? אני לא יודע איך לכנות אותו, אני מודה שאני מודה, הוא מתוודא, אני לא יודע איך לכנות אותו.
ראש הממשלה.
ראש הממשלה, סבבה, הנה, תורא לפעמים אני מקבל את
זה. זה קשה, אני יודע שזה קשה, אני יודע.
לא, 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 בוא, אם אתה אומר שאני וירטואוז של מילים, תבדוק כמה פעמים בשבוע אני כותב ראש הממשלה. אני אקריא לכם כמה כותרות מהיום ואתמול. יוקר המחיה הוזנח, ומחירי המזון עלו ב10% בשנתיים. עד 2022 המזון עלה בדרך כלל כמו המדד. מאז 2022, רמז הקמת הממשלה, בגלל אפס המעשה של הממשלה, העוף עלה ב-35%, הקמח ב-40%, בגלל כשלים ייחודיים בשוק המזון, אפסותם של ניר ברקת ובצלאל סמוטריץ', ואפס המעשה מול המונופולים והחברות הגדולות. כותרת נוספת מכלכליסט, 54 מיליארד שקל בשנה, אובדן התוצר בגלל שיעור התעסוקה הנמוך של חרדים, זה נתוני בנק ישראל. תעסוקת חרדים מסוגיה אסטרטגית, הרבה יותר מעלות הקצבאות וסיבסוד האברכים. אובדן התוצר בגלל שיעורי התעסוקה הנמוכים של גברים חרדים הצטבר ל-6.7 טריליון שקל עד 2065, שאז החרדים יהיו כבר שליש. בנק ישראל הזהיר שצריך להגדיל את גביית המיסים לפחות ב-16% ולשמור על רמת השירותים, אני אומר, העלובה הנוכחית. גיוס מלא של חרדים לצהל היה מביא לתועלת כלכלית של 42 מיליארד שקל בשנה. יציאה לעבודה לאחר השירות הייתה מגדילה את הפריון החרדי לנפש ב-20% ומביאה למשק תועלת כלכלית של 77 מיליארד שקל בשנה. עוד משהו זה שאתמול התפרסם שהנסיעה באוטובוס עולה מ-6 שקלים ל-8, זה עלייה של 25%. הרכבת מ-9.5 ל-11, חופשי חודשי מ-267 ל-323. היה, פעמים רבות אתה אמרת פה שהניסוי של גיוס החרדים נכשל, כי הם לא מתגייסים. הניסוי לא נכשל, פשוט יש ממשלה של אפסים שלא מוכנה לעשות את הניסוי. הניסוי הוא לשלול מהם את כל הקצבאות ואת כל ההטבות, ואני מוכן להגיד, לתת לה... אני מוכן להגיד לך באחריות שהם התגייסו, ואם לא, הערבות הבנקאית תהי. ולסיום, מרב כהן עלתה אצל דפנה ליאל וסיפרה לה שאדם חרדי שמתגייס, והראתה איזה מספרים, הם עברו משרד ממשלתי, משרד ממשלתי. אם אתה מתגייס, אתה מפסיד הרמות של כסף. הרמות. וזה הממשלה שלכם. שלום ללי בן שם.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
מודאג.
ממה אתה
לקראת,
מודאג?
לקראת יום הזיכרון או בכלל?
כן, לקראת יום הזיכרון, שהשים יעברו בשקט, ושבתי הקברות, מתחילים את ארגון יד לבנים, בתי הקברות זה קודש הקודשים, אני חושב שכל אזרח בישראל מסכים עם זה. בייחוד אחרי המלחמה הזאת, שאיבדנו למעלה מ-1,000 נופלים, עם כל כך הרבה משפחות, יש לנו 5,000 אנשים חדשים, הורים ואחרים שכולים לטפל בהם. אני חושב שכולנו מסכימים שאנחנו צריכים להיות ראויים לנופלים. ומה שאנחנו מבקשים, לפעול, לא להיות צודקים. מבחינת הצדק, הממשלה יכולה לשלוח את מי שהיא רוצה לכל מקום. אבל מה שפנינו לראש הממשלה ולשר הביטחון, בוא תשבו, נעשה שיקול דעת. בשנה שעברה שלחו 7 אנשים שלא עשו צבא, שרוב המשפחות מתנגדות לזה, בייחוד עכשיו עם מה שקורה. וכל 7, שבוע לפני הזיכרון, הורידו את עצמם. אז למה להגיע למצבים כאלה? כבר אתמול, קראתי בוויינטן, אפילו לא ידעתי, שיריב לוין שובץ לנהריה, היה שם תפיסה של העירייה, של המשפחות השקולות, והחליפו אותו עם מישהו אחר. למה להגיע?
לא הבנתי, יריב לוין? מה הבעיה ביריב לוין?
לא יודע, אני גם לא יודע, אבל זה מה שקרה כבר שם.
זה דבר שקרה?
וזה נראה לך סביר?
כן, זה קרה, זה פורסם בוויינט.
נו, וזה נראה לך סביר? מה הבעיה?
לא, לא נראה, לי, תראה, ינון, לי נראה הכל סביר, אבל אני רוצה שביום הזיכרון, שזה יום של קדושה, כמו שעד 70 שנה, יום הזיכרון היה עליו קונצנזוס, היה קדושה של היום. אני רוצה שזה יחזור, שזה יהיה. לא מעניין אותי, לא פוליטיקה, ולא מעניין כלום.
אז למה אתה בא בטענות לממשלה? תבוא לאנשים
ש... אני לא בא בטענות, אני מבקש מה... אין לי שום טענה לממשלה, אני מבקש מהממשלה, בואו נחשוב יחד, א', שנהיה אירועים לנופלים שהיום הזה יעבור בשקט, וב', לא לבזות את הפוליטיקאים. לחשוב יחד, לשלוח אנשים למקומות מתאימים. זה מה שאנחנו מבקשים.
אוקיי, בסדר.
אני יודע שתגיד, ינון...
יש לי רעיון יותר טוב, אם ינון חושב שאסור לצעוק, אז אפשר פשוט לא להזמין את ההורים השכולים.
א', אני חושב שהבקשה שלך לגיטימית. לגיטימית.
נכון.
יפה. אבל, כשאתה תוך כדי מעלה פה אירוע שבו יש מחאה כנגד הגעה של יריב לוין,
אני לא מעלה, אני לא בעד זה, יריב. ינון, אני מסכים איתך. אבל זה מה שקראתי בוויינט אתמול. אני אומר לך, אני רוצה למנוע את זה. יריב לוין עזר לנו בחקיקה למשפחות השכולות הרבה בשנה האחרונה. לא רוצה לפגוע בו. אני רוצה למנוע את זה.
אז רגע, אז מה עושה? בתכלס, איך אפשר לשלוט בדבר הזה? אני שואל
את זה. אפשר לשלוט עם מזכיר הממשלה, אם ראש הממשלה ייתן הנחיה, שמזכיר הממשלה ויושב ראש הכנסת, ישבו, נשב ביחד, נקבע לאן כל אחד הולך, אנחנו מוכרים את הרגישויות, ומה שקורה היום, כל שרי הממשלה והכנסת שואלים אותם לאן אתם רוצים, והם אומרים לאן הם רוצים ללכת. אני חושב שצריך לעשות הפוך, שמזכיר הממשלה ויושב ראש הכנסת, הם צריכים להחליט לאן כל אחד ילך.
להכל, לא, יש מישהו, יש מישהו שמתכלל פה את האירוע וקובע מי ילך לאן.
נכון, אין אף אחד. מה שקורה בפועל, ואני בדקתי את זה, שהיום הפוליטיקאים שואלים אותם, לאן אתה רוצה ללכת? והם אומר, אני רוצה ללכת לפה, זה לשם, והם קובעים. ומה שקורה, כמו ששנה שעברה, שהרבה הורידו את עצמם והחליפו אותם בדקה 90, של מה צריך את ה... וגם לא לכבודם של הפוליטיקאים, אני חושב.
השאלה אם אפשר... אם יש דרך לדעת מראש, אמרת רגישויות וזה, כאילו, נניח באיזה מקום הגעה של יריב לוין או של... או של שלמה קרי, תייצר יצרים וצרכות ועניינים שאנחנו לא רוצים לקרות, באיזה מקום הפוך, כאילו, אני יודע מה?
אני לא רוצה להתכנס לשמות, אבל יש ערים שאני יודע שיקבלו אותם באהבה ובשמחה גדולה. זה הכל, צריך וכל אחד יודע, בטוח שאתה וינון יש לכם ניסיון, אתם יודעים איפה כל פוליטיקאי יחבקו אותו ואיפה יקללו אותו.
לא, לא, אבל יש פה, תראה, לא, לא, בסדר, אוקיי, אמרתי לך, הדרישה לגיטימית, צריך לחשוב, צריך לראות, שמתחשבים ברגשות הציבור, ואם יש דברים וכדומה, אתה מעלה פה סוגיה של שירות בצבא, למרות ששוב, אתה יודע, בוא, פרס גם לא היה בצבא, אוקיי? וגם יעקב פרי, גם יעקב פרי לא היה בצבא, ואני יכול למצוא לך בקלות, עוד הרבה אנשים, עוד הרבה אנשים שהיו, או שהם באופוזיציה, בשמאל, כן, ולא עשו צבא, או שהיו במחנה, או שהיו אני לא יודע, בגלי צהל, ואף אחד, זה לא העניין.
אבל הסוגיה היא לא מי עשה צבא,
לא, לא, אז...
זה
כן מה שהוא אמר. שנייה, לא, לא, רגע, תן לי רק להשלים, שנייה, תן לי רק להשמים. עכשיו, בזמן שדיברת, נכנסתי לידיעה בוויינט, שאמרת שראית את זה, אני רואה שהגבת פה, ושהטענה פה היא שהוא לא צריך להופיע פה, הוא אחראי על כל הנושא של המהפכה המשפטית, ועל כל הבלגן שיש במדינה, כן, ואנחנו לא ניתן יד לדבר הזה. אז זה לא מקובל עליי. אז עם כל הכבוד, זה לא מקובל עליי. ואני חושב...
אינון, אני מסכים איתך, אבל אם היו מראש שולחים את יריב לוין למקום אחר, שאני חושב יודע איפה הוא ישר...
איזה מקום? מה היה בעיה בנהריה? לא הבנתי. מה זה מראש? למה מראש הייתה... למה מראש היו צריכים לדעת שיש בעיה בנהריה? לא הבנתי.
יש דרכים לדעת.
עובדה שראש... אני לא יודע אם זה ראש העיר, או זה המפחות השקולות, היה זעקה גדולה, ופנו אליו, אני יודע והוא התחלף עם וסרלוף. וסרלוף היה בשנה שעברה, וגם וסרלוף מהצד הימני של המפה. הוא מאוד מקובל שם שנה שעברה.
לא, אבל אלי בן, שעם כל הכבוד, אתה משתף פעולה עם האירוע הזה שהוא לא לגיטימי.
לא משתף שום פעולה, אני לא צד בזה בכלל. אני אומר לך עובדה מה שקרה.
אתה צריך לצאת נגד האנשים האלה שאמרו שיריב לוין לא יגיע. הוא נציג הממלכה, הוא נציג הממלכה, נכון. הוא נציג הממלכה.
אתה נגד המשפחות השכולות?
כן, שמקבלים את הממלכה. כן, הוא נציג הממלכה.
וכשבונצל מגיע לבית משפט וצורח על ראש שבק...
מי?
בונצל, האב השקול מת, ואני אומר, אני לא, אין לי מילה להגיד על האב השקול, רוצה לצרוך על ראש שבק, למה אנחנו יכולים לקבל את זה?
ובכנסת שמשפחות צועקות על הכנסת, מה הקשר?
לצאת על... כן, כי משפחות שקולות.
כן, גם בונצל הוא משפחה שקולה.
נו, זה מה שאני אומר.
אינון, אתה צודק מה שאתה אומר, ואני מסכים איתך, אבל בוא נהיה... לא צודקים, נהיה חכמים במקרה הזה, למנוע, אני
חושב, לנגד עיניי, אז אני שואל אותך, אז אני שואל אותך, איך נדע שיריב לוין, יש בעיה בנהריה?
כי יש שם התקוממות נגד זה,
איך אתה יכול לדעת כזה דבר?
כי המשפחות השקולות פנו, תקרא את הידיעה.
אני לא יודע בנהריה, אבל את יריב לוין, ואמרתי לך, אני לא נגד יריב לוין, הוא עזר לנו המון בחקיקה, בשנה האחרונה, יש לו הרבה זכויות למען המשפחות השקולות, אבל אם אני הייתי פיודע, אני עושה מקום אחר, שהוא יותר ימני, יותר יש לו בית שם, הוא לא היה נתקל בבעיות האלה, זה הכל. עכשיו אני אומר לך, אתה צודק, אבל אתה לא חכם. ואני רוצה להיות חכם, ומעל הכל, וצריך אנשים שלה תסכים איתי, אתה איש שהיית בציירת, ואיבת החברים, ואיבת הפיקודים ומפקדים, אתה רוצה שנהיה ראויים לנופלים, שביום הזיכרון יהיה שקט, שיהיה מכובד, שבית הקברות, קודש הקודשים, ילכו על קצה אצבעות, והסקט יעבור בכבוד. זה מה ש... אז תהיה חכם ואל תהיה צודק.
לא, אבל האירוע פה הוא פוליטי, אבל זה מה שאני אומר, לא יעזור כלום. זה כבר שנים שבמסגרת חוסר הלגיטימציה לממשלת ימין, מחריבים כל חלקה טובה, כולל ימי הזיכרון, כולל בתי עלמין צבאיים, ולא נותנים לאנשים לבוא ועושים מחאה פוליטית, כי נגד יריב לוין,
זו מחאה פוליטית. אבל זה עולים שקולים, אז אתה לא...
אתה הולך לכיוון לא נכון, אינון. אתה הולך לכיוון לא נכון. אל תכנס את הפוליטיקה, אני לא איש פוליטי, מה לא מעניין אותי הפוליטיקה, אותי מעניין דבר אחד, שנהיה ראויים לנופלים האלה, שנכבד אותם, שלא על הקברים שלהם יתחילו כללות וצעקות וניבולת, וזה מה שהיה בשנה שעברה ולפני שנתיים. זה מה שאני רוצה.
קודם כל אתה צודק, ובוא לדעתי, אבל בוא נתמקד רגע ברזולוציה. דיבר מקודם מינון על האלה שלא שירתו בצבא וכולי. נניח, מבחינתך, יגיע השר גולדקנופ, שלא, גם לא שירת וגם מטיף לעשרות אלפי או מאות אלפי חסידיו לא לשרת, לגיטימי מבחינתך שהוא יבוא וייצג את הממשלה בטקס יום זיכרון?
אני מכבד את הדמוקרטיה, אבל אני אומר לך עוד פעם, מבחינת החוק והצדק, הוא יכול לבוא. אבל יהיה בלגן בבית סוהרות. בייחוד מה שקורה עכשיו עם חוק הגיוס, אנשים כולם, המשפחות השכולות חמות על זה, גם משפחות ינון, הייתי, עושינו עכשיו 750 משפחות של חרבות ברזל למסע תרפי, היו שם משפחות חרדיות, יש היה מרבה מאוד משפחות מיהודה ושומרון, אתה צריך לשמוע אותם אחרי דברים על נושא של חוק הגיוס, זה כואב להם, זה מפריע להם.
צריך לזכור שגולדקנופ, הוא גם מייצג חרדים שמתגייסים, יש גם חרדים שמתגייסים.
רוב רובו של המגזר לא מתגייס.
הוא מייצג גם חרדים שמתגייסים.
רוב, הוא בא בשמם. יש 8% גיוס במגזר החרדי.
הוא בא בשמם.
8% גיוס במגזר החרדי. אתם לא תצליחו להעביר את השקר הזה. החרדים לא מתגייסים. מעטים מתוכם מתגייסים.
אתה יכול להגיד שרוב החרדים לא מתגייסים.
עומדת גם ברגע זה ריקה.
אתה אומר שאתה יכול להגיד שרוב החרדים לא מתגייסים וזה יהיה נכון.
יפה.
אני עדיין אגיד שיש מיעוט שמתגייס, ולכן הוא מייצג גם מיעוט שמתגייס.
כן, אבל גולדקנופ עצמו לא התגייס, הוא מייצג ציבור
שהסיסמה
שלהם במיינסטרים זה נמות ולא נתגייס, והוא רקד בחתונה כזו. השאלה אם את האצבע הזו צריך להכניס לעין של ההורים השקועים.
יש לו נכד לדעתי שמשרת לגולדקנופ.
אוי, באמת, זה דקה דומיה.
יכול לעזור באמת.
מתוך 200 נכדים, אגב.
אני אומר שאנחנו צריכים לא להסתכל על הפוליטיקה. ינון, אל תלך לכיוון הזה, באמת, אני מבקש ממך. אתה צריך שקודם כל, ואתה תסכים איתי, שאתה צריך להיות ראוי לנופלים. זה הכל, ולכבד את היום הזה, וצריכים לעשות הכל, ולא זה לא מעניין אותי פוליטיקה, שהיום הזה יעבור בשקט. זה הכל.
לא, אבל, יש את חברי הכנסת. יש נופלים ומשפחות שקולות מכל המגזרים. כלומר, יש אנשים שרוצים שיריב לוין יגיע.
יש, אני אמרתי לך דעתי על יריב לוין, הוא עזר לנו מאוד השנה, ואני אומר לך, תראה, יש חברי הכנסת והשרים של ש"ס, רובם הגדול עשה צבא, יש שם משפחות שכולות, מחבקים אותם בכל מקום שמגיעים. ככה זה, אין מה לעשות, תשמע. ואנחנו צריכים להעביר את היום הזה בשקט. אנחנו 70 וכמה שנים, היום הזה היה קודש הקודשים, היה קונסנזוס בחברה הישראלית. זה היה יום שהיה קונסנזוס. בואו נחזור ליום הזה. ואני מסכים איתך שזה לא צודק, אבל אתה צריך להיות חכם ביום הזה.
טוב, אלי בן שם, תודה שיורה יד לבנים, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם, יום טוב.
תשמע, יש לי פתרון לעניין הזה שדיברנו עם אלי בן שם.
מה?
פשוט שנציגי האופוזיציה היו הנציגים. פשוט, אתה מבין, למה שנציגי הקואליציה יגיעו? יש מחלוקת ויש אנשים שלא רוצים אותם. אז שפשוט שנציגי האופוזיציה יגיעו במקום נציגי הממשלה, וככה נפתור את העניין.
קודם כל, וסרלוף, אני מבין, עובר טוב בנהריה, וזה סבבה, כי וסרלוף עושה עבודה, הוא היחיד בממשלה הזו שעובד.
אוקיי, נעשה סקר בכל בית תלמין.
לא, זה העניין, כי להיות חכם, לבדוק, להביא את האנשים שהבא, אבל אתה יודע מה? בוא נשכח רגע את וסרלוף, אני, איך אמורים בפוליטיקה, מודה לאדוני על השאלה, שים לב. שים לב, אבל תתרכז. ציוץ של רפיק חלבי, חברת הכנסת אתי עטייה מהליכוד, יושבת ראש הוועדה לעובדים זרים, תייצג את מדינת ישראל בטקס הזיכרון המרכזי לחללי העדה הדרוזית בבית העלמין הצבאי בעוספיה. אין שרים, אין רגש, אין כבוד ואין יחס. נמאס מהזלזול הקנאי. 13 חללים דרוזים, חיילי צהל בחרבות ברזל, מאות במערכות ישראל, תתביישו. אגב, ההדגשה היא שהיא יושבת ראש הוועדה לעובדים זרים, אז היא מתאימה לדרוזים. ועכשיו תשמע את הפאנץ'. יש בישראל ביתנו חבר כנסת בשם חמד אמר, הוא דרוזי, הוא התחנן לייצג, לא רצו, הוא אופוזיציה, הוא התחנן להיות נציג הממשלה, כן, אפשר להגיד את זה. יש לנו חבר כנסת דרוזי שרת בצבא, מייצג את העדה, הנה הרגע דיברתי עם מישהו מישראל ביתנו, הוא הולך עצמאית לבית העלמין ששם קבורים החברים שלו, לא מייצג את הממשלה הזו, ואני מודיע כאן, זו ממשלת תואבה, זה ממשלה של אפסים, זה ממשלה של כנופיה, שמורכבת או משרלטנים, או ממושחתים, או מאופורטוניסטים, או מפוסט ציונים. זה פשוט בושה וחרפה. נקודה. תעצרו אותי. תשמע, איפה השבק?
תשמע, הסגנון והכללות וה, אתה יודע, כל התואבות וכל הדבר הזה, בסדר, התרגלנו.
יפה.
אני חושב ש...
מתרגלים לכל דבר.
אני לא יודע, יש הרבה יישובים דרוזים, אני לא יודע מי מגיע לאן, יכול להיות שיש פה איזה אירוע ושהוא צודק, יכול להיות שהשרים מגיעים ליישובים דרוזים, יש, אתה יודע, יש לא מעט יישובים דרוזים, מגיעים שרים ליישובים דרוזים אחרים, צריך לראות את התמונה בכללותה.
אם יש חבר כנסת דרוזי, אוקיי? למה לא לתת לו לייצג באחד המקומות?
עכשיו כעיקרון, הקואליציה היא מייצגת, זה כעיקרון.
הרגע
עכשיו...
אמרת למה, אבל לפני שנייה אמרת תשלחו באופוזיציה.
זו הייתה בדיחה.
אז אמרתי לך שביקשו.
ואתה הייתה בדיחה, רוצה להפוך למציאות. זה
לא, המציאות היא ש13 דרוזים נהרגו. כן, ויש להם חבר כנסת,
לא
ויום הזיכרון הוא לא פוליטי,
לא
אתם יכולים להפגין גדלות רוח, ולהגיד חבר
קרמל.
כנסת חמד אמר,
אבל לא כולם נהרגו מדליית אל כרמל,
לא משנה, תבחר לך בית עלמין דרוזי,
אז יש... אז לא,
עצה מחבר, יש דברים שאפילו אתה לא צריך להגן עליהם.
לא, לא, כן, כן. אמרתי שיכול להיות שנעשתה טעות, זה לא שאני מגן.
יכול להיות שנעשתה טעות.
אני אומר, צריך לבדוק, לפני שאנחנו מקללים, לפני שאנחנו אומרים ממשלת תועבה. כי אתה אמרת ממשלת תועבה
על סטרואידים, אין תועבה, לא נולדה. שמע, חזיר במשכן זה פחות תועבה.
כן, כן, בוודאי.
מה הממשלה הזו?
כן, כן, אבל רק שאתה אמרת את זה גם לפני האירועים הדרוזים.
נכון.
ואתה אמרת את זה גם לפני המלחמה.
לא נכון.
ואתה אמרת את זה גם לפני רונן בר.
לא, לפני המלחמה, זה הייתה הפיכה משטרית מטורללת.
ואמרת את זה לפני הרפורמה. ואמרת את זה...
לא, לא נכון,
ישבתי... אתה שנים...
אבל אתה ממשיך שקר, ישבתי בליל הבחירות, ישבתי באולפן חדשות 12, ואמרתי, בנימין נתניהו ניצח ניצחון סוחף, קיבל מנדט לשלוט
ולהליג. הנה עוד פעם אתה מתחיל, אמרתי. לא באמת, אתה... הנה אתה אמרת.
הרגע אתה אמרת מה אני אמרתי.
הוא אמר, כל שאר המילים והכללות והתואבות והחזיר וכל הדברים, אז זה שכחנו, אבל אתה ישבת באולפן ואמרת...
זה לא יעזור, כל מה שאני אמרתי על נתניהו זה רבע, אם לא שמינית, ממה שאתם אמרתם על בנט ועל לפיד. אתה יודע מה ההבדל? שאני אמרתי את כל הדברים בצדק, כי האיש הזה העמיד עלינו את כל האסונות, ואתם אמרתם את זה על שני אנשים שהממשלה שלהם הייתה מצוינת. זה ההבדל.
אז בוא נדרוש את צודק.
ינון מגל אלישע.
למה להתווכח?
יודע שזו אמת.
בסדר, נכון.
כשאתה לבד בבית,
בדיוק.
מוקף במראות.
אני כשאני הולך לישון ואני עושה חשבון נפש עם עצמי.
לדעתי יש לך מראה גם בתקרה.
בדיוק.
אתה מסתכל לעצמך בעיניים.
נכון.
ואתה יודע שזו אמת.
בדיוק. ולכן
אבל אני זה שמקלל. להשמיע לך מה עשיתם לבנט.
בסדר, אבל תן לדבר.
להקוד אותו, על מה?
אוקיי.
על מה? מה בנט עשה?
עכשיו, בסדר, בגד, כן. בגד בבוחרים שלו.
אבל, בגד?
כן.
אבל, אני לא אומר על בוגד בדיוק. עד היום, על נתניהו בוגד.
אתה לא אומר.
בחיים.
עכשיו,
ואני מתנגד לכל מי שאומר בוגד.
לדבר.
אבל אתה, בנט בגד, תראה את הקלות.
אוקיי.
ואחר כך תגיד שאני מקלל.
כן, עכשיו יוציאו לך, יקחו את מה שאמרת עכשיו, וישמיעו לך את כל המקומות שאמרת בגד. אבל לא משנה, עזוב, לא חשוב.
אבל ינון, אתה יודע שאני... תגיד, איך אתה עושה את הדבר? למה אתה עושה את זה?
תן לדבר אבל.
אתה משדר... לא, אבל אתה משיך שקר ועוד עליי.
בסדר.
אתה יודע שבכל פעם שעולה נושא של המילה בית ג' ד'
כן.
אני כולל הנאום שהשמעת לי אתמול או שלשום.
בוא, אתם לא...
אני ביוזמתי אומר לא להשתמש... לא, אתה אומר שאני אמרתי בגד, זה שקר.
תן לדבר.
אני אמרתי
אתם לא
בגד?
מפסיקים, אתם לא
האם
מפסיקים...
האם אני קורא לנתניהו בוגד?
כן. אתה קראת לו, כן.
לא, אני לא.
אוקיי, עכשיו לא, בסדר, לא. כולכם,
אוקיי.
המחנה שלך, כל היום זה קורא לו, בסדר.
אני לא שאלתי על המחנה טוב. שלי.
אבל תן לדבר.
שאלתי עליי, אני יושב מולך 6 שנים, כמה? 7 שנים. אתה יודע שיש לי אלרגיה למילה הזו. אתה יודע שמאז רצח רבין אני דורש לו להגיד אותה, ואם מישהו אומר אותה, אני צועק עליו, ואם אני אומר אותה, אני מתחרט, מיד, לא אחרי חודשיים, ועדיין אתה משקר עליי. למה אתה עושה את זה? למה אתה שקרן? למה? אני משדר איתך פה. למה אתה עושה את זה? תענה לי. תענה לי, למה אתה עושה את זה? אתה יודע עכשיו, אתה יודע, עזוב רגע את ניצחנו או לא ניצחנו. אתה יודע שיש לי פריחה מהמילה הזו. אתה יודע את זה, אמרתי לך את זה 200 פעם. מה, מישהו סימס לך להגיד שאני אומר שביבי בוגד? יש לי חלומות בלילה מהמילה הזו.
יש לי רק בקשה אחת. ממי שאחראי שם על הארכיונים, קחו את הקטע הזה, תערכו אותו עם המקרים שהוא אמר בוגד, ונתקדם הלאה. למי אומרים שלום עכשיו? ליאור שטיינברג.
וזה במקום להתנצל, תודה.
כן, ליאור שטיינברג, לוחם במילואים ומעשה רפואי, שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב, ינון ובן.
מה נשמע?
ברוך השם, תודה רבה שאתם מרחים אותי.
מה זה מעשה רפואי?
מעשה רפואי מטפל במגע, מטפל בכאב, עובד בעצם עם הגוף, שחרור שרירים, הקלה על כאבים, טיפול בבעיות רפואיות.
קראתי שאתה גם עושה כוסות רוח. הדבר הזה קיים? עכשיו שזה בדיחה.
כן, אבל זה רק למת הוא עושה. הוא עושה
בדיוק, למתים. מה זה כוסות רוח?
זה קיים ועובד טוב. כוסות רוח זה גם שיטת טיפול, כמו דיקור, כמו עיסוי, שעוזר גם תראה לשחרר שרירים בטכניקות מסוימות.
וואלה.
ועובד מצוין ועובד מדהים, ומשתמש בזה כבר שנים, כבר 7 שנים עובד בירושלים, באזור ירושלים והסביבה.
אוקיי.
וברוך השם.
כמה זמן עשית מילואים?
סך הכל 240 ימים, 3 סבבים.
וואו.
פעמיים בעזה, פעם אחת בצפון, ועתיד לחזור לעזה בסוף השנה.
זה 10 חודשים, 10 חודשים שהיית במילואים.
משהו כזה, כן. כן, במצטבר, ניתוק.
והיית, מה אתה עושה במילואים?
במילואים אני חפק מגד בגדוד הנדסה 710, הנדסה קרבית במילואים.
כן.
איפה יותר כיף, בצפון או בעזה? בציניות, אני שואל.
שאלה קשה, אבל אני חושב שבצפון היה הרבה יותר יפה מעזה. הצפון של המפורח והמאמם, הרבה יותר כיף מעזה.
כן, ואתה עושה קצת חוטה בעיסויים טיפוליים לחיילים מדי פעם, או ש...
כן, עושה לחבר'ה שלי, מפנק אותם.
והם משלמים לך נגיד בקבנוסים, איך זה הולך?
קבנוס וטונה צרופה.
טוב, תגיד, איך אפשר לעזור לך?
אז בעצם המילואים האלה כל סבב וסבב, ארבעה חודשים ופה חודשיים וכל זה, זה היה ניתוק מטורף מהעסק, אני עובד עם לקוחות פרטיים, אז כל פעם שאני מתנתק, אני לא הייתי זמין, וכל פעם זה היה ניתוק ולקוחות לא היו חוזרים.
כן.
כל פעם להניע את העסק מחדש, זה היה מאוד קשה, גם מבחינה מנטלית, כל פעם שאני חוזר במילואים, אני צריך את כמה זמן שלי להתאפס על עצמי, איפה אני נמצא. כל פעם זה מאוד 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 קשה.
אוקיי, אז בוא תתן לנו פרטים.
אגב, גם אשתך, קודם כל אתה נשוי, ואשתך עכשיו ילדה, ממש, נדמה לי שפעם ראשונה, וגם היא הייתה עושה מילואים, עכשיו הפסיקה בגלל הלידה.
נכון מאוד, נכון מאוד. שנינו בעצם התגייסנו למילואים בשמיני לאוקטובר, יצאנו ביחד, מה שנקרא, נעלנו את הבית ויצאנו, היא אחרי חודשיים הצליחה לסיים, כי רצינו להקים משפחה, נכנסה להירון ברוך השם, וחצי מהירון ראיתי איתה, כי הייתי בין הסבבים, בין הסבב השני לשלישי, אז גם את זה די פספסתי. ועכשיו ברוך השם נולדה לנו ילדה, וזה מוסיף לקושי ולתענוג.
איך קוראים לילדה? רוח?
לילדה קוראים אביב.
איי, איזה יופי של שם.
שם עתוק ומדהים.
יאללה, איך מגיעים אליך לעשות מסאז'?
ובעצם הייתי רוצה... לנסות להרים את העסק.
בוא, תן לנו פרטים, תן פרטים. אזור ירושלים.
אני נמצא באזור ירושלים והסביבה, הייתי רוצה לעבוד עם חברות, עם משרד הביטחון, עם כל תאגיד או מקום שרוצה, מחפש
מעשה. חברות שרוצות לעשות ימים כאלה, עושות ימים וצריכות מעשה, תן פרטי התקשרות.
נכון, הטלפון שלי זה 054-541-6069, זמין בוואטסאפ, זמין בטלפון, נמצא באזור ירושלים.
יש בפייסבוק או ברשת?
יש בפייסבוק, ליאור מטפל במגע. אני נמצא שם, נמצא גם בתוכנית עמית.
תשנה את זה לחותר למגע, זה יתפוס יותר.
לחותר למגע.
יפה.
גם וגם.
בונה, בן, הייתה לך יציאה טובה. חבר'ה, תעצרו הכל, הייתה יציאה טובה של בן. לעצור את התוכנית, בוא נעצור פה.
אגב, אני מת על מסאז'ים, אם לא היית אזור ירושלים, הייתי מזמין אותך.
תבוא לשוק, תבוא למחנה לאיזה יום.
אתמול הייתי צריך מסאז' בדיוק בטדי.
נו יאללה.
לא, אתה היית צריך אמבולנס, לא מסאז'.
לא, מסאז' זה שחרור שרירים.
אתה יכול להגיע, יכול להיות באמבולנס, כשאני שולח אותו להוד השרון, פשוט תגיע ותעשה עיסוי, זה מאוד טיפולי אבל. צריך חייב טיפולי. טוב, תשמע, 054-541-6069, או ליאור מטפל במגע ברשתות החברתיות. יישר כוח, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
תודה רבה לכם, תודה רבה לכם.
כן, טוב, תראה, רק רציתי לפני שאנחנו זה, אנשים כמובן התחילו לשלוח לי, שזה היה מאוד מאוד קל איתך. אם הייתי עינון, הייתי שואל עכשיו, הוא מפגר, נתניהו לא בגד באידיאולוגיה שלו, נתניהו, ביבי שלנו, נתניהו הוא הבוגד הסדרתי הגדול ביותר באידיאולוגיה שלו, גם בנשותיו אגב. כן, ויש לך עוד, למשל,
עינון, אתה יודע.
אם זו לא, המוסלמים שמוד, מממנת אחרי האחים המוסלמים, ממנה את יועצי נתניהו, אם זו לא בגידה, מהי בגידה, כן, על אנשי נתניהו, על נתניהו וכל הדבר, ושולחים 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 וכל מיני זה. אבל תקשיב, בכל זאת אתה לא נתת לי לדבר, אז תן לי דקה, בסדר? כי גם לגבי דן, ואמרת אנשים שחושבים אחרת שמותר להם להיכנס, לדבר, לא מי שתמך בסרבנות, אוקיי? לא מי שתמך בסרבנות.
איזה סרבנות?
והוא אמר זה לא סרבנות.
איזה סרבנות הייתה פה?
בסדר, אוקיי.
אבל לא הייתה סרבנות, כמו שאתם שקרים עליי עכשיו.
בוא, עכשיו הדיחו, עכשיו על המכתב הזה האחרון הדיחו מחיל אוויר.
על המכתב האחרון הוא במקרה סירב לחתום. טוב, עכשיו... אבל יש הבדל בין להדיח מחיל אוויר, מטיסות מחיל אוויר, לבין מרצה מקצועי.
וארגון מולד, אני לא... זה פרוגרסיבי. בוא נראה שיזמינו גם מלהבה. לא יודע מה זה מולד, מולארד. אתה יודע מה זה מולארד? מולארד זה אכלה של שני ברווזים, שאין לו צאצאים.
במולד כולם שירתו בצבא.
זה הפרד של הברווזים.
וזה ארגון לגיטימי, לא הוציאו אותו מחוץ לחוק. אתם מתחילים עכשיו לסמן אנשים, ולפסול אותם, ואני אומר לך שוב, אתה יושב פה מולי שש שנים, אתה שומע באותנטיות, בזמן אמת, איך אני מגיב לקריאות בוגד. אתה מוציא את הדברים גם בציטוטים האלה מהקשרם. אם אני מדבר על משהו נקודתי, בגד באשתו הזה אין מה לעשות, זה כתוב גם בספרים שלו ושלי. אבל הקטע של בוגד, הקטע של בוגד, אתה יודע מה היחס שלי אליו, ועדיין בדם קר אתה ממשיך.
זה לא דם קר, זה בדם חם אני עושה את זה.
בדם חם, אתה יודע מה? זו זכותך. שמע, שרון שרבי שלח לי הבוקר את השיר הזה, ששרה הבת שלו, רותם, עם דיוויד ברוזה. את דיוויד ברוזה פגשתי בניו יורק ב-40 שנה לרימון, נוצר בינינו חיבור מיידי, זה רותם כותבת, וכמה ימים אחר כך, יהודה עדר, נשיא רימון, התקשר ואמר, ברוזה השמיע לי שיר חדש שלו, אמרתי לו שהוא חייב להוציא את השיר הזה איתך, כשהקשבתי ללחן של דיוויד למילותיו של מאיר אריאל, אגרוף הבטן, שיר שנכתב לפני 60 שנה, מרגיש כאילו עכשיו אישה שמבקשת מהאהובה, רק עוד רגע לפני הקרב. השיר מוקדש ליוסי שרבי ז"ל, דודי האהוב, שנרצח בשבי חמאס, ולנירה אשתו, ולאלי, שיצא לקרב וחזר, אבל איבד את האבותיו הגדולות ביותר. אנא יישאר על האבות שנקטעו ועל המוזיקה שמרפאת.
אנא יישאר, עוד לא העיר הבוקר, אנא יישאר עוד אהובי, עד שיתבהר אני רוצה לחבוק את דלדלי ראשך הזהובים, עד מכה לספור את כל רגעי האושר מול אין סוף שעות בלי היותך, יישאר עד אור אל נתלך בחושך, אנא רק עוד פעם לראותך. מה אפשר כבר להחמיץ, ענני שם במלחמה, שאתה נחפז כל לאוס וני בעודי חמה. הן אם לא מחר אז מוחרותיים יסיק הקרב, ואתה אימי רק שעתיים, אל תלך עכשיו.
נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לטלה של שקד מורג ואיציק אהרון האחרים על השידור, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, בדיגיטל אורי דבש, עדן בן ארי, אחיה דלוק ואיתי ניקסון, אחרינו אראל סגל ואורלר. אנחנו סיימנו את השבוע הזה מבחינתנו, מחר יהיו פה סרי ושלזינגר, שיהיה לכם אחלה.